רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום יובל.
היי דן.
עצים רצים אל החלק השני על בעצם האיבר המופלא והמושלם שהוא
כבד. מופלא, אבל אני לא יודע אם מושלם. אם הוא היה מושלם, אז לא היה לנו פרק שני. במידה מסוימת.
יש בזה משהו.
כן.
ניתן למאזיננו לשפוט. עושים רפואה, מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה. עושים רפואה. דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
יובל, כשהסתכלתי על הליינאפ, לא הבנתי מה הם ראשי התיבות DWCPGW, וניסיתי להיזכר ממה שכבר קראתי פעם על הכבד, איזו מחלה מטבולית מטורפת מסתתרת שם, מה בעצם הבעיה, ואז...
אני רוצה להציע הצעה. למאזיננו הוותיקים,
כן?
תעצרו עכשיו את הפודקאסט.
קחו רגע.
תחשבו מה אומרים ראשי התיבות DWCPGW. תעצרו, תחשבו על זה שנייה, תחזרו אלינו עם תשובה.
שוב לאט. DWCPGW.
חזרתם?
ולאלו מכם ששבתם, כן, הרשו לי לומר זאת בצורה מפורשת. Doctor, what could possibly go wrong?
אוקיי, אז כמו שניתן להבין, אנחנו הולכים להקדיש לזה פרק שלם, הכל יכול להשתבש. ככל שהאיבר הוא מורכב יותר ומכיל יותר תהליכים ויותר דברים שקורים בו, ככה גם התחלואה והשיבושים שיכולים להיות באיבר הזה גדלים בצורה מעריכית, וכשאנחנו מדברים על כבד בהחלט יכול להיות מגוון רחב מאוד של בעיות. אנחנו נעסוק היום בעיקר במה שאנחנו קוראים דלקת כבד, הפטיטיס, הפה זה כבד, איטיס זה דלקת, אבל כמובן שגם יכול להיות גידולים בכבד וכל מיני בעיות כרוניות. גם להפטיטיס עצמה יכולים להיות סיבוכים מאוחרים, שאולי ההולמרק, הסיבוך הקיצוני ביותר והחמור ביותר, זה מה שאנחנו קוראים שחמת כבד. אז גם בזה ניגע בכמה דברים. ונתקוף את זה...
למרות שאם אני זוכר שבסופו של דבר כל קטסטרופה מתחילה בעצם בדלקת בכבד, לא? זה תמיד הסימן הראשון, לא?
כן, תראה, דלקת זה משהו לא ספציפי, זה תהליכים שקורים ברמה התאית, זה יכול להיות בגלל איזשהו גורם חיצוני או גורם פנימי, כמעט כל דבר באמת מתחיל בביטוי הראשוני שלו בדלקת של הכבד, בגלל זה אנחנו מדברים בעצם על הפטיטיס בתור הגורם העיקרי, אבל כן, תשמע, גם תאונת דרכים יכולה לפגוע בכבד, כן? טראומה זה גם פגיעה בכבד, יש הרבה דברים שיכולים לקרות בכבד עצמו, דרך אגב, זה לא חייב להיות בכבד עצמו, זה יכול להיות גם חסימה בהספקת הדם אל הכבד, או מהכבד וכולי. אנחנו נעסוק היום בעיקר בהפטיטיס. בגדול, מקובל לחלק את ההפטיטיסים, באופן כללי, לשלושה סוגים. יש מה שנקרא הפטיטיס אקוטי, זאת אומרת מחלה חריפה שמתחילה ונגמרת בטווח של ימים, שבועות עד חודשים בודדים. יש מהצד השני את ההפטיטיס הכרונית, שזו מחלה שנמשכת מעל חצי שנה, הרבה פעמים נמשכת שנים רבות, ויש עוד תת סוג שנקרא פולמננט הפטיטיס, שזה ההפטיטיס...
פולמננט?
פולמננט, כן, ההפטיטיס הסוערת, הסופר אקסטרה חריפה, מהירה וסוערת, שגם מסתיימת במקרים לא מעטים במוות, ואנחנו נעסוק בשלושת ההפטיטיסים האלה. אז הפטיטיס אקוטית זה איזושהי מין מחלה כזאת שבדרך כלל מתבטאת ב, כמו שאנחנו אוהבים לומר, flu-like symptoms, חולשה, עייפות, בחילה, קאות, כל מיני כאבי שרים, דברים כאלה. ומה שמיוחד בהקשר של הפטיטיס זה שאנחנו רואים הרבה פעמים סימנים של צהבת באמת. זאת אומרת, גם אור צהוב, לחמיות צהובות, בגלל אותו בילירובין שעולה בדם, וגם אנחנו רואים צועה בהירה ושתן כהה. עכשיו, הצוהה בהירה...
זה בגלל מה שאמרת על הבילירובין, נכון?
נכון, אמרתי את זה, אבל בפרק על הקדחת הצהובה, אז כן. נחזור על זה שוב. בעיקרון, באופן טבעי ותקין, הכבד מפריש את הבילירובין אחרי שהוא מטפל בו, דרך מיצי המרה, אל המעי, ובעצם הבילירובין הוא מה שצובע את הצוהה, מה שהופך אותה לחומה. אוקיי, זה הצבע התקין של הצוהה. ברגע שהכבד לא מפריש בילירובין, בגלל שיש לו בעיה בתפקוד, אז הבילרובין א' מצטבר בדם, אבל ב' הוא גם לא מופרש בצואה. ולכן הצואה נשארת חיוורת אפרפרה כזאת, בצבע, לא יודע מה, חול או סיד. וצואה בהירה זה סימן של מחלת הצהבת. מצד שני, המקום שבו כן מופרש קצת בילירובין, זה דווקא בשתן, וזה מה שצובע את השתן בצבע כהה יותר. אז דווקא השתן נהיה שתן יותר כהה, והצואה נהיית צואה יותר בהירה. לפעמים גם אם אנחנו עושים בדיקה גופנית, אנחנו ממששים איזושהי הגדלה של הכבד. מה גורם לזה? אנחנו תכף נעסוק בזה, אבל צריך לזכור שמעבר להפטיטיס, שזה מה שאנחנו רגילים לקרוא הפטיטיס, יש גם את השני סוגים האחרים, שזה הפטיטיס כרונית, שבאה לידי ביטוי בתופעות קצת אחרות של חוסר תפקוד של הכבד, והפטיטיס הפולמיננטית, שממש מעידה על איזושהי קריסה של תפקודי הכבד, שגם אולי עליה נדבר קצת יותר מאוחר. אז אתה רוצה לדבר קצת על גורמים? מה גורם להפטיטיס?
אני אשמח מאוד.
אתה כבר רמזת שאחד מהגורמים היותר נפוצים ויותר מוכרים, זה באמת זיהומים ויראליים. מה שקראת הפטיטיס A, הפטיטיס B, הפטיטיס C, הפטיטיס D ו-E, זה כולם וירוסים
שגורמים ל... יש גם D ו-E?
יש גם D ו-E, כן. תתפלא לשמוע.
אוקיי.
כל אחד מהם שונה. הדבר היחיד שהם... ככה מאחד את כולם לקבוצה אחת, זה שהם באמת כולם פוגעים בכבד, אבל הם וירוסים שונים, מקבוצות שונות, חלק אפילו עובדים על RNA, חלק על DNA, כמעט אין ביניהם דבר אחד שמשותף. לדוגמה, A ו-E זה וירוסים שמועברים בצורה פקו-אוראלית, שאנחנו כבר מאזיננו הוותיקים, כבר יודעים מה זה, זה העברה מ...
כשלא שוטפים ידיים.
בדיוק, מצואה לפה, okay. לדוגמה אדם שחולה ולא מקפיד על היגיינה בשירותים ואחר כך מבשל אוכל ונותן לאנשים אחרים את האוכל שהוא הכין, עידן עושה פרצוף, אבל זה קורה, אדם כזה יכול להעביר את המחלה, והיו כבר מקרים בדרך אגב של התפרצויות בארצות הברית, של מטבחים שעבד שם אדם חולה בהפטיטיס והדביק כמות לא קטנה של סועדים, אז זה העברה פקורלית.
שיחות איתך יכולות להיות פשוט מאוד הדיאטה הכי טובה בשבילי, אני חושב בסופו של דבר.
אלה החיים, כן. אלה החיים. החיים זה הדיאטה הטובה ביותר. ולעומת זאת, הפטיטיס B, C ו-D, זה נגיפים שעוברים במגע של דם או של הפרשות. אז פעם בעבר, לדוגמה, סיבת ההדבקה הנפוצה ביותר של הפטיטיס C, הייתה תרומת דם. משהו כמו... קרוב לאפילו, ראיתי במקומות מסוימים, עד 10% ממנות הדם היו נגועות בהפטיטיס C, זה היה מטורף. היום 1 למיליון עובר דרך תרומות דם, וזה יכול להיות גם משימוש במחתים של נרקומנים שמשתמשים במחת משותפת ומעבירים הפטיטיס C אחד לשני. המחלות בנרקומנים זה מאוד נפוץ, הפטיטיס B ו-C, וגם אפילו צוות רפואי שנדקר ממחת של חולה. כל הדברים האלה יכולים לגרום לעברה, גם הפרשות ומגע בריריות, אז נגיד יחסי מין לא מוגנים וכולי, גם יכולים לגרום לעברה של הפטיטיס B ו-C. אם אנחנו עדיין בעולם המחלות הזיהומיות, אז גם פרזיטים וחיידקים יכולים לגרום למחלות כבד. אוקיי? יש פרזיטים, כולל פרזיטים כמו טריפנוזומה ולישמניה ופלסמידיום, שזה הפרזיט של מלארגיה, כל הדברים האלה יכולים לגרום לפגיעה בכבד, לא תמיד, כן? אבל זה יכול לגרום לפגיעה בכבד. אחינוקוקוס, אני בטוח שאתה מאוד תשמח לשמוע, שזה סוג של תולעת, שיכולה לעשות אבצסים מאוד לא נעימים בכבד. כל הדברים האלה יכולים לגרום למחלות
יש
כבד.
יש לנו פרקים שצריכים לצאת עם אזהרות האזנה למאזינים סקווימש. אני כן. מתנצל בפניכם שלא אמרנו את זה קודם. כן.
אבל זה, אני חושב שזה כל הפרקים שלנו. מתישהו, אתה יודע, בכל פרק אתה יכול למצוא את הקטע של...
כן, יש נקודה מסוימת, כן. אז דיברנו על הנגיפי, דיברנו על הפרזיטי, הטפילי, ודיברנו על החיידקי. בואו נדבר קצת על מה שנקרא לייפסטייל.
כן, אז אמרנו כבר בפרק הקודם שהכבד הוא בעצם השער של הרבה מאוד חומרים לתוך הגוף. ובתור שער הוא סופג גם את כל האש, את כל הג'יפה. הסיבה מספר אחת בארצות הברית לשחמת של הכבד, שזה סיבוך מאוחר של הפטיטיס, היא... ניחוש?
אלכוהול.
אלכוהול, נכון. הפטיטיס אלכוהולי, אוקיי?
אז... יותר מסקוטלנד אגב?
אני מניח שגם מדינות מסוימות באירופה, הסיבה מספר אחת לצירוזיס זה באמת אלכוהול, לא בכל מקום. נגיד בארץ, לדוגמה, הסיבה מספר אחת לשחמת של הכבד היא דווקא לא אלכוהולית. אבל המחלה של אלכוהוליסטים בעצם, מחלת הכבד של אלכוהוליסטים, היא מחלה שיש לה כמה שלבים. השלב הראשון זה מה שאנחנו קוראים כבד שומני. זה כבד שאם אתה מסתכל עליו ברמה ההיסטולוגית, ולפעמים גם אתה מסתכל עליו נגיד באולטרסאונד, אתה יכול לראות ממש הצטברות של שומן בתוך הכבד, בגלל איזשהו קושי בטיפול בשומן והצטברות של חומצות שומן חופשיות ברקמת הכבד. זה השלב הראשון. השלב השני, בכבד השומני הזה מתפתחת גם דלקת, ואז אנחנו קוראים לזה סטיאטו-הפטיטיס, זאת אומרת, הפטיטיס שומני. אוקיי? דלקת כבד שומני, ובסופו של דבר, אם זה לא מטופל ולא יודעים לעצור את זה כמו שצריך, נוצרת רקמת צלקת בתוך הכבד, והכבד הופך להיות בעצם שחמתי. זאת אומרת, בלעז קוראים לזה צירוזיס, או בעברית, שחמת של הכבד, זה בעצם היווצרות של רקמה צלקת, רקמה מתה, שמחליפה את התאים ההפטוציטים, את תאי הכבד הפעילים. כמובן שברגע שאנחנו מחליפים את תאי הכבד הפעילים, יש משהו כמו מיליון הפטוציטים בכל אונה בכבד, ברגע שאנחנו מחליפים את התאים האלה בתאים שלא מתפקדים, התפקוד של הכבד יורד בהדרגה, עד רמה כזאת שיש לנו אי ספיקה כבדית, וכבר אמרנו בפרק הקודם ש... בזה אנחנו לא יודעים לטפל, אנחנו בעצם יודעים לטפל רק בצורה אחת, להחליף את הכבד, להשתיל כבד. אז הסוף של התהליך אצל אלכוהוליסטים, שיש להם פגיעה הדרגתית בכבד, היא שחמת של הכבד. הדרך לשם עובר כמה שלבים של כבד שומני ושל הפטיטיס של כבד שומני. עכשיו, מעבר לאלכוהול, שזה אולי באמת הרעל הנפוץ ביותר שהכבד שלנו צריך להתמודד איתו, יש עוד הרבה רעלים אחרים, חומרים אחרים שאנחנו נחשפים אליהם שהכבד שלנו צריך להתמודד איתם. סמים, תרופות, כל מיני תוספת תזונה, צמחים, דברים שנכנסים לנו במזון. כל אלה, אם אנחנו צורכים אותם בכמויות גדולות או לאורך זמן או במינונים מאוד מאוד גדולים, אפילו בצורה חד פעמית, כל אלה יכולים לגרום לנזק בכבד. ואולי אחת מהתרופות שתמיד עולות בהקשר הזה של הפטיטיס טוקסי, מה שנקרא, זאת אומרת, הפטיטיס כתוצאה מחשיפה לרעלים, אתה יודע איזה תרופה אני חושב?
פרצטמול.
בדיוק, אקמול. אקמול, פרצטמול, זה תרופה שאם לוקחים אותה במינונים מאוד גבוהים, אני מדבר על משהו כמו חפיסה שלמה של אקמול, 20-30 כדורים, יכולה, בבת אחת, יכולה לגרום לנזק חמור בכבד, אפילו עד רמה כזאת של אי ספיקה כבדית. זאת אומרת, אפילו עד רמה כזאת שצריך השתלת כבד בסופו של דבר.
היה סיפור לפני כמה שנים על בחורה שעברה איזשהו תהליך טיפול כירורגי בשיניים או משהו כזה, וכאב לה נורא, והיא לקחה משככי כאבים, והגיעה למצב של אי ספיקה כבדית, וכבר הייתה על מטוס רפואי בדרך להשתלה בחול, ובשנייה האחרונה איכשהו הצליחה להתייצב ולהתאפס ולצאת מזה.
נכון.
היה סיפור מטורף.
ודרך אגב, גם יש לא מעט מקרים של ניסיונות אובדניים עם אקמול, שהטיפול בהם הוא טיפול מאוד בעייתי, בעיקר אם מגלים את זה מאוחר. אם מגלים את זה מיד אחרי שהאדם בלה את האקמול, אפשר לעשות שטיפת קיבה ולנסות לסלק החוצה את הכדורים האלה לפני שהם מספגים. אם כבר עבר קצת זמן והוא ספג את כל האקמול לתוך הגוף, עכשיו הכבד נמצא במלחמה מאוד גדולה, וצריך לטפל בזה בכל מיני דרכים כדי להקל על הכבד. אבל אקמול זה עוד מקרה יחסית נוח מבחינתנו, מכיוון שהפגיעה בכבד היא תלוית מינון. זאת אומרת, אני יודע להגיד שאם לקחת שני אקמול, אז זה לא יפגע לך בכבד. ואם לקחת 100 כדורי אקמול, זה כן יפגע לך בכבד, וצריך לדעת איך להתמודד עם זה. במקרים אחרים, בתרופות אחרות, התגובה היא מה שאנחנו קוראים אידיוסינקרטית. זאת אומרת, היא לא תלוית מינון, היא בלתי צפויה. ואחת מהתרופות האלה, לדוגמה, זה איזוניאזיד. איזוניאזיד זה אנטיביוטיקה לשחפת. עסקנו בזה בפרק של השחפת, אני חושב. ואיזוניאזיד עלולה באחוז מסוים של המקרים לגרום לפגיעה בכבד גם במינון רגיל, זאת אומרת, גם במינון מקובל. אז לא כל התרופות שאנחנו לוקחים, אנחנו יודעים לחזות מראש מתי הם יפגעו בכבד, ויש תרופות שאנחנו חייבים לעקוב כל הזמן אחרי תפקוד הכבד. אנחנו מדברים בעיקר על אנטיביוטיקות, גם כן, בגלל שאנטיביוטיקות עוברות תהליכים בכבד וגורמות להרבה, בוא נגיד, צורכות הרבה פעילות כבדית כחלק מהמטאבוליזם שלהם, תרופות אנטיפרקוסיות, כל התרופות האלה של נגד קולסטרול. אמרנו ש... ייצור הכולסטרול קורה בכבד, אז גם הסטטינים וסטרואידים וגלולות נגד הריון, כל הדברים האלה גם משפיעות על הכבד, וגם הרבה צמחי מרפא, כמו שאמרנו, בקוריאה, זה ממש הגורם מספר אחת להפטיטיס מתרופות, זה צמחי מרפא. אז כל הדברים האלה כמובן עלולים לגרום למחלה כבדית, אולי הדבר שונה פה שאנחנו הם אלה שנותנים את התרופות האלה, בהרבה מקרים, ולכן אנחנו יודעים גם להגיד מתי צריך מעקב, בעיקר אם מדובר על תרופות שנותנים לאורך זמן, או תרופות שהן חשודות מאוד, שפוגעות בתפקוד של הכבד.
אז גנטי זה משהו שברור שיש מחלות, כמו כל מחלה שיכולה להיות, זה או תורשתי, או מאיזשהו משהו שנדפק תוך כדי זה, שאנחנו מיוצרים בגנטיקה שלנו, ותכף נרחיב על זה, אבל אני רוצה רגע לדבר על משהו שלא חשבתי עליו בכלל. מחלה אוטואימונית בכבד? כן. אנחנו מכירים אותה? איך קוראים לה?
יש הרבה מחלות
אוטואימוניות.
לא, זה הפטיטיס אוטואימוני. זה יכול להיגרם כתוצאה ממגוון של נוגדנים שמסתובבים להם בדם. יש נוגדנים שהם לא ספציפיים לכבד, ויש נוגדנים שהם יותר ספציפיים לכבד. לפעמים אנחנו יודעים אפילו להגיד מה הביא לתופעה האוטואימונית הזאת, נגיד חשיפה לווירוסים מסוימים, אפילו הפטיטיס B יכול לגרום לזה שתיווצר תגובה אוטואימונית, או EBV.
אפסטיין בר וירוס. בדיוק,
אפסטיין בר וירוס וכולי.
מחלת הנשיקה.
כן, אז כל הדברים האלה יכולים לגרום להיווצרות של נוגדנים נגד תאי הכבד, ולתגובה אוטואימונית, כן, זה קורה. דרך אגב, גם בתגובה האוטואימונית יש איזשהו מרכיב גנטי. זאת אומרת, ידוע על משפחות מסוימות שיש להם נטייה לפתח תגובה אוטואימונית נגד הכבד.
זאת אומרת, גנטי תורשתי.
כן, גנטי תורשתי.
אם אתה אומר משפחות מסוימות, כן. כן.
רגע לפני שאתה מוציא אותנו להפסקה, אני חייב רק בשביל לסגור את הרשימה של הגורמים להפטיטיס, גם לדבר על כבד שומני לא אלכוהולי. אוקיי, אז כמו שיש כבד שומני אלכוהולי, יכול להיווצר כבד שומני גם שלא כתוצאה מאלכוהול. הרבה פעמים זה על רקע שמה שאנחנו קוראים תסמונת מטבולית. אנשים עם השמנת יתר, עם סכרת, עם היפרליפידמיה.
זאת אומרת, לא מאלכוהול, מסוכר.
לא מאלכוהול, מסוג של תסמונת מטבולית, ככה קוראים.
לא מיין מקולה.
זה לא רק הסוכר, זה לא רק הסוכר, זה בעיקר השומנים והסוכר וכולי, וזה גורם להצטברות של שומן בכבד. וסטאטו-הפטיטיס ושחמת, המהלך הוא מאוד דומה למהלך של ההפטיטיס האלכוהולי, רק שזה לא על רקע של אלכוהול, ההסתמנות היא מאוד דומה, אבל ככה בשביל להשלים את הרשימה, חייבים גם להזכיר את זה, ודרך אגב, בארץ, הכבד השומני לא אלכוהולי, הוא יותר נפוץ מאשר כבד שומני אלכוהולי, כי אנחנו פשוט מדינה שלא שותה הרבה אלכוהול, כמו מדינות קרות אחרות.
עד כאן שלל קטסטרופות בכבד.
כן.
אני מניח שמאזינינו ממש כמוני הולכים לנצל את ההפסקה הזאת להסדיר את הנשימה ולשתות מים. ומיד אחריה אנחנו נשוב עם החלק החשוב ביותר שהוא כמובן המניעה. עושים רפואה, הפסקה קצרה, מיד שווים. עושים רפואה, פרק שני מתוך שניים על כבד, שב. יובל, אנחנו מגיעים לחלק, אני חושב, הכי, הכי, הכי אופטימי שיכול להיות, בכל פרק שלנו אי פעם שדיברנו על, בייחוד אחרי הפרק על הקטסטרופות, כי הכבד עם כל כמה שהוא מדהים בכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, הוא מתחדש.
הכבד זה אחד מהאיברים היחידים אולי שיודע לגדל את עצמו מחדש, אבל כדי שאנחנו נוכל לדבר על הדבר הזה, אנחנו לפני זה צריכים לדבר קצת על איך אנחנו מאבחנים את המחלות האלה, ומה בעצם קורה אצל הרופא. עד עכשיו דיברנו על מה קורה אצל החולה, בוא נדבר עכשיו מה קורה אצל הרופא. אז כן, אז דבר ראשון שמגיע מטופל אל המרפאה, הוא לא בא עם שלט על המצח שאומר יש לי הפטיטיס, נכון? הוא בא עם איזושהי תלונה. ואני חושב שעכשיו המאזינים שלנו, שככה כבר מקשיבים לנו פרק וחצי, ושומעים קצת על הכבד ועל התפקוד שלו, יכולים כבר להתחיל לנחש לפחות חלק מהתסמינים של מחלות כבד. ועוד פעם, אני חייב לעשות את החלוקה הזאת, כי מחלת כבד אקוטית קלה לא נראית כמו מחלת כבד סוערת, ולא נראית כמו מחלת כבד כרונית, אבל בגדול אפשר להגיד שחלק מהדברים אנחנו כבר מכירים. אז אנחנו יודעים שיש את התופעות הלא ספציפיות האלה של העייפות וחולשה, וירידה בתיאבון, וירידה במשקל, אנחנו קשורים בכל זאת גם למערכת העיכול וגם למטאבוליזם וחילוף חומרים. כל הדברים האלה נפגעים, ואנחנו רואים את זה גם בבן אדם. כאבים, יכול להיות כאבים באזור של הכבד, זאת אומרת ברביע הימני העליון של הבטן. ובעצם אם אנחנו מדברים על מחלה אקוטית, מה שאנחנו נראה, אולי הסימן שרואים בעיניים הנפוץ ביותר, זה באמת הנושא של הצהבת.
זאת אומרת,
כן.
עיניים צהובות או צהוב?
כן, לחמיות, החלק הלבן של העיניים נצבע בצהוב, וגם האור יכול לראות צהוב, והצועה בהירה והשתן כהה, זה פחות או יותר סימנים של הצהבת. אם אנחנו מדברים על מחלות כבד קצת יותר משמעותיות, ארוכות, כרוניות, קשות, אנחנו גם רואים שמצטרפים סימנים נוספים, או תלונות נוספות. אחד הדברים שאנחנו רואים ולא יודעים עד הסוף להסביר, זה הנושא של גרד. אוקיי, מחלת כבד, אנשים שחולים במחלת כבד, מתגרדים בצורה מטורפת, ממש סובלים מזה, לא כולם דרך אגב, אבל יש הרבה מאוד שמתגרדים וכמעט לא מצליחים למצוא לעצמם מזור. יש כל מיני תיאוריות למה זה קורה, יש כאלה שאומרים שזה בגלל הצטברות של מלחי מרה, שכזכור נוצרים בכבד ואולי לא מופרשים כמו שצריך ומצטברים מתחת לאור וגורמים לגרד. יש כאלה שטוענים שזה אולי איכשהו מתקשר לייצור של היסטמין, שזה חומר שמופרש באלרגיה וגם גורם, גם באלרגיה גורם לנו להתגרד. מה שלא יהיה, זה תופעה.
ומה, ואם אתה שם קרם אנטי-היסטמיני או נותן את זה סיסטמי, אז עדיין ממשיכים להתגרד?
קרם לא. כן, תרופות אנטי-היסטמיניות עוזרות במידה מסוימת, גם כל מיני תרופות אחרות שעוזרות להיפטר ממלחי מרה עוזרות במידה מסוימת. זה מאוד תלוי, זה מאוד לא ספציפי. יש גם כל מיני פתרונות כאלה של לקרר את המקום ולשים, אתה יודע, כל מיני עירתיות קרות וכולי, אבל זה ללא ספק מטרד משמעותי ומאוד נפוץ במחלות כבד, וזה ככה צריך להדליק לנו נורא. כשמישהו בא ומתגרד לנו מול הפרצוף, אנחנו צריכים לחשוב גם על כבד בתור אופציה. לא אופציה יחידה, אבל אחת מהאופציות. דבר נוסף שקורה, עכשיו ננסה לחשוב על זה ברמה הפיזיולוגית. אמרנו שהכבד, יש לו תפקיד מאוד חשוב בייצור חלבוני הדם, באופן ספציפי אלבומין וגם חלבונים אחרים, וגם חלבונים של מערכת הקרישה. אחד מהתפקידים החשובים של אלבומין זה לשמור על הנוזלים בתוך כלי הדם. אוקיי, זה קצת כמו מפל ריכוזים כזה. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעומק של התחום הזה, אבל אני רק אגיד שברגע שיש פחות אלבומין בדם, הנוזלים, הפלזמה, בורחת מכלי הדם אל תוך הרקמות הבנתאיות.
אז בעצם יש בצקות כאלה ובנם מתנפח מנוזלים.
בדיוק. אז מה שאנחנו רואים בחולה כבד זה גם בצקות ברגליים, וגם לפעמים תופעה שאנחנו קוראים לה מיימת.
מצקות בחלל הבטן.
נכון. שזה בעצם הצטברות של נוזלים בחלל הבטן, אנחנו קוראים לזה מיימת. אנחנו לפעמים רואים ממש בטן גדולה גדולה, עם הרבה מים בתוכה, וזו תופעה מאוד נפוצה אצל אנשים שחולים במחלת כבד קשה.
ראיתי פעם תוכנית דוקומנטרית על מישהי צעירה, שהייתה יוצאת הרבה ושוטה הרבה, ובעצם דפקה לעצמה את הכבד בצורה הזאת, ופעם בשלושה ימים היא הייתה צריכה לבוא בעצם לשאיבה כזאת, ואתה רואה באמת מישהי עם
הריון
בחודש עשירי.
כן.
כן.
כן, נכון.
ופשוט מתחברת לאיזה משאבה, ו...
לפעמים גם המיימת הזאת יכולה להזדהם, וזה יכול להיות קטסטרופה. אז כן, אז מיימת ובצקת זה תופעות ידועות של מחלות כבד קשות. הדבר השני שנפגע אמרנו זה מערכת הקרישה, ואנחנו רואים מה שאנחנו קוראים easy bruising, זאת אומרת כל צ'פחה קטנה שאתה מקבל ישר נהיה לך סימן כחול, ולפעמים ממש דימומים ממערכת העיכול מאוד משמעותיים, ממש כמו בן אדם שיש לו בעיות קרישה, כי זה באמת בן אדם שיש לו בעיות קרישה, כתוצאה מזה שהפקטורים לא מיוצרים כמו שצריך בכבד. עכשיו תוסיף לזה שבמקרים מאוד חמורים של מחלת כבד, בשחמת של הכבד וכולי, קורה עוד תופעה שנקראת יתר לחץ דם פורטלי. אוקיי? עכשיו, אני מזכיר לך את הפרק הקודם, את הפרק הראשון על הכבד.
זה בעצם הווריד שלוקח את כל הנוטריאנטס, או כל הדברים שנכנסים לגוף שצריכים לעבור סינון, וזה עובר, כאילו מין מעקב כזה, עובר ישר מעיים לכבד.
נכון.
ושם יכול להיות בעיה של לחץ דם?
כן, מה שקורה זה כזה דבר, הכבד, אמרנו שהכבד לדוגמה בשחמת, הוא עובר תהליך של בהתחלה הופך להיות כבד שומני, ואחר כך הופך להיות כבד מצולק. בעצם אם אתה מנסה לדמיין את זה ברמת התחושה, הוא הופך להיות ממשהו כזה צמיגי כזה, למשהו יותר קשוח וקשה, פחות רך, אוקיי? עכשיו, כשהדבר הזה הופך להיות קשה ויותר כזה איכסה מגעיל כזה, לדם הורידי שהוא בלחץ דם יחסית נמוך, יותר קשה להיכנס, ממש הוא נתקע בכניסה, לפעמים הוא ממש אפילו חוזר אחורה, זורם אחורה למקום שממנו הוא הגיע, ואז יש חסימה או עצירה או הפרעה באספקת הדם אל הכבד. אחד מהדברים שזה יכול לגרום, זה שנוצרות דליות, כמו שיש לנו דליות ברגליים, כשיש בעיה בזרימת הדם ברגליים, נוצרות דליות בוושת ובמעי, שזה המקומות שמהם מגיעים כלי הדם האלה. ואז אנחנו רואים...
רגע, בוושת? גם הוושת מחובר?
כן, גם הוושת, גם הקיבה, גם התחול, כולם מנוקזים
אל הכבד. חשבתי שרק בסוף, בקצה המעיים משם זה יוצא.
האמת היא שרוב האלכוהול נספג כבר בקיבה ובשלבים מאוד מוקדמים. כן, בקיבה, לא בוושת, בקיבה. אבל כלי דם גם מהוושת, בסופו של דבר מתנגזים, כמו כל מערכת העיכול, אל הכבד, וברגע שיש חסימה, זה יכול ממש לזרום אחורה וליצור דליות בוושת. רואים את זה בגסטרוסקופיה, זאת אומרת, אחד מהדרכים לאבחן מחלת כבד קשה, זה לעשות גסטרוסקופיה ולראות שיש דליות בוושת. עכשיו תוסיף לזה שיש גם הפרעה במנגנון הקרישה, ואתה מקבל דליות שגם מדממות, וזה קטסטרופה לא פשוטה. עוד סימן אחד, ואני עדיין בסימנים, עוד לא התחלנו אפילו את הבדיקות שעושים כדי לאבחן את המחלות כבד, זה משהו שגם עליו כבר דיברנו בפרק הקודם, וזה הנושא של אנצפלופתיה. זאת אומרת, כל התופעות המוחיות שקורות בין השאר בהצטברות של אמוניה וחומרים אחרים ברמה גבוהה בדם, ואז אנחנו רואים עוד פעם את הנמנום וירידה במצב הכרה, עד מצב של קומה, לפעמים יש רעד בידיים, או כל מיני תופעות אחרות של אובדן זיכרון, או שינויי מצב רוח, כל הדברים האלה יכולים לקרות כתוצאה ממחלת כבד כרונית. אז כמו שאתה מבין, אנחנו מתחילים מתסמינים מאוד לא ספציפיים, כמו שפעת קלה כזאת, אולי קצת צהבת, ובמקרים חמורים של מחלות כבד חמורות, ארוכות, ממושכות וכרוניות, אנחנו יכולים להגיע לתופעות ממש מזוויות של דימומים ושל בעיות קשות מאוד גם בתפקוד, עד מצב של קומה. עם זאת...
סך הכל נחמד. סליחה.
כן. עם זאת, דברים האלה הרבה פעמים הם לא ספציפיים, וקשה לנו להגיע להבחנה מדויקת רק על סמך אנמנזה ובדיקה פיזיקלית, אוקיי? ולכן אנחנו גם הרבה פעמים צריכים להשתמש בבדיקות נוספות, בדיקות דם או הדמיה, כדי להגיע להבחנה סופית של בדיוק על איזה מחלה אנחנו מדברים.
אז בדיקות דם... כן. ואני מניח אולטרסאונד, כשאתה מדבר על הדמיה, זה יהיה הדבר הכי זמין, פשוט, הגיוני, כאילו...
כן, אולטרסאונד זה אחד הכלים, לא הכלי היחידי, תכף נדבר על זה, אבל בוא נתחיל מבדיקות דם. אז מה אנחנו בודקים בדם? אתה רוצה לנחש? יאללה.
בילי רובין.
בילי רובין, יפה, כן, מה עוד? איזה עוד חומרים דיברנו עליהם?
קולסטרול אני אבדוק.
קולסטרול.
אני אבדוק...
אלבומין?
סוכר?
סוכר זה קצת בעייתי, כי סוכר מושפע מהרבה גורמים אחרים, קשה לי להגיד בדיוק אם זה ספציפית בגלל okay. הכבד, אבל אלבומין ללא ספק יורד כשהכבד לא מתפקד, כמו שצריך אוריה, אוקיי, ואמוניה, גם אנחנו נבדוק. ועוד דבר שאנחנו נבדוק כדי לראות תפקוד עקיף של הכבד, זה תפקודי הקרישה כמובן, אוקיי? אנחנו רוצים לראות זמן קרישה וכולי, כדי לראות האם באמת ה... פקטורי הקרישה נמצאים ברמה סבירה. מעבר לכל הדברים האלה, יש לנו גם אנזימים, טרנס-אמינזות, ככה קוראים להם, שהם אנזימים שבאופן טבעי נמצאים בתאי הכבד. האנזימים האלה, יש להם רמת תקינה בדם, ברגע שהרמות שלהם עולות בדם בכמה סדרי גודל, זה כבר מעיד על איזושהי פגיעה בתאי הכבד. אז יש לנו אולי הנפוצים שאתה מכיר, זה AST ו-ALT, נכון? אתה מכיר את השמות האלה? זה אספרטט טרנסאמינז ולנין טרנסאמינז, זה פשוט שני סוגים של טרנסאמינזות, שבדרך כלל, אופה, כמו שאמרתי, זה אנזימים שנמצאים בתוך הציטופלזמה של ההפטוציטים, בתוך הנוזל של התא של הכבד, וברגע שהתא הזה נפגע, זה נשפח לדם, והרמות עולות. אנחנו קוראים לזה תפקודי כבד או אנזימי כבד, זה בדרך כלל השמות שמקובלים. יש גם כל מיני אנזימים אחרים, אלקלין פוספטאז וכולי, שזה גם מעיד קצת על התפקודים של המרה וכולי. אז כל הדברים האלה, תפקודי כבד, תפקודי קרישה, אלבומין, אוריה, בילירובין וכולי, קולסטרול, כל הדברים האלה, זה בדיקות דם די שגרתיות שאנחנו עושים בהרבה מאוד מקרים, ויכולים להעיד בין השאר גם על פגיעה בכבד.
מתי אתה תשלח מישהו ל-MRI או ל-CT במקום האולטרסאונד?
קודם כל, אז נתחיל מזה שאם אני רואה שיש איזושהי בעיה בתפקודי הכבד, או איזשהו רמז לפגיעה בכבד, ביחד עם סימפטומים, ביחד עם תלונות שמתאימים לסיפור הזה, אני אשלח באמת לאולטרסאונד. אולטרסאונד מראה לי מבחינה אנטומית את הכבד, יכול להראות סימנים של כבד שומני, יכול להראות סימנים של בעיה בזרימה של הדם אל הכבד וכולי, לחץ דם פורטלי, כל הדברים האלה אני יכול לראות באולטרסאונד רגיל.
אתה לא ישר תשלח מישהו להשפוז ברגע שאתה רואה את הדברים האלה, עוד לפני ההדמיה?
תלוי מה, קודם כל, אני לא תמיד יודע את ההבחנה שלו, אז אני שולח אותו לאולטרסאונד, ואם אני רואה שבאמת יש בעיה, אני שולח אותו. דרך אגב, לא כל הדברים דורשים השפוז, לפעמים צריך פשוט הפתולוג שיודע איך לטפל. לפעמים פשוט צריך, לא יודע מה, תרופה כלשהי, תכף נדבר על זה. אבל לפעמים אנחנו גם עושים, נבחר לעשות MRI, ולפעמים אנחנו גם נשתמש ב-CT, MRI או אולטרסאונד כדי לעשות ביופסיה לכבד. זאת אומרת, הבדיקה ההבחנתית הסופית היא לקחת דגימה מרקמת הכבד ולשלוח את זה לפתולוגיה כדי באמת לזהות איזה תהליכים פתולוגיים, איזה סוג של דלקת, איזה סוג של שינויים שמונים קורים ברקמת הכבד. זה בעייתי במיוחד אצל חולי כבד בגלל הנושא של הדימום. ולכן אנחנו לא אוהבים לעשות את זה, אבל יש לא מעט מקרים שבהם אנחנו עושים גם ביופסיה של הכבד. כל הדברים האלה כדי לדעת להתאים את הטיפול הנכון למחלה הנכונה.
וואו.
וואו.
אגב, הוואו הזה, היה לי וואו על משהו קטן יחסית, אבל זה באמת וואו, כי אתה אומר, איך אתה באמת עושה את הביופסיה הזאת, אבל כנראה שיש אופעים כן. מיומנים מאוד.
זה לא כזה מסובך, כי בלי... הכבד הוא עבר די גדול, כאילו זה לא...
כן, אבל עם הדימום והכל וכל מה שאמרנו קודם, לא. שלא... עוד הפסקה קצרה לנשימה. אני התחלתי את החלק הזה, את הסגמנט הזה עם משהו נורא אופטימי, ושוב צריכת לגרום לי לקמול תוך כדי. עושים רפואה, הפסקה נוספת, מיד שווה. עושים רפואה, פרק שני מתוך שניים, על כבד. שבנו. אנחנו אמורים לדבר עם החלק הזה עכשיו על הטיפול. מה בעצם עושים? אבל אני חושב ששוב, אני מנסה לחזור לאופטימיות של איך שפתחתי את החלק הקודם. מניעה. מניעה נכון. בעצם זה הטיפול הכי טוב שיכול להיות פה, לא?
תמיד.
כי אם אתה מונע את זה, אתה אפילו לא תראה פתולוג בחיים שלך יותר.
מעולה. אז בואו ננסה לחשוב איך אנחנו מונעים מחלת כבד. יש לך רעיונות?
לא משתמשים במזרקים, שמישהו אחר ישתמש בהם.
בסדר.
וזה לא משנה עכשיו כאילו מה זה, כאילו לא עניין של סמים וכאלה. זה יכול אפילו להיות סתם ממשהו.
גם בטיחות במזרקים, אתה יודע, לזרוק את המחט לתוך פח מחטים, זה גם דרך להימנע מדקירות לא רצויות. אם אנחנו מדברים כבר על העברה מדם וריריות וכולי, אז גם to practice safe sex, זה גם חלק מהעניין, מין בטוח, לשימוש בקונדומים וכולי, זה גם חלק חשוב ממניעה של העברת מחלות דרך מין. אם אנחנו מדברים על מניעה של העברת מחלות באופן כללי, זה גם הנושא של הקפדה על היגיינה. אוקיי, לשטוף ידיים. זה גם כמובן מאוד חשוב, מכיוון שכל הדברים האלה מדברים על ההפטיטיסים A עד E, שדיברנו עליהם קודם, וסוגי העברות שלהם. עוד מניעה מאוד חשובה, עידן, שקשורה לכבד?
זה כל מה שקשור ללייפסטייל. תזונה טובה.
קשור לתזונה? מה הולך ליד התזונה?
אלכוהול במתינות.
זהו. אז אלכוהול במתינות זה ללא ספק עוד דבר מאוד חשוב. עוד פעם, כאמור בארץ, הבעיה היא לא כל כך נפוצה כמו במדינות אחרות, אבל יש מדינות שבהן האלכוהוליזם זה אולי הסיבה מספר אחת למחלות כבד קשות. ולכן חשוב להקפיד על צריכה מתונה של אלכוהול. אתה רוצה לדעת מה זה צריכה מתונה? מעניין אותך?
אני חושב שזה לפי מה שאני זוכר מאנגליה, שזה מנה אחת ביום, שזה בירה אחת, כוס יין אחת, או שוט אחד של ספיריץ. זו המנה המומלצת ביום.
אתה צודק, אבל...
לנשים, נכון?
בדיוק, אבל זה לנשים. יותר, נכון, כן. לגברים מותר יותר. אני לא יודע למה לגברים מותר יותר, יכול להיות שזה עניין, אתה יודע, של...
מסה.
שוביניזם? לא, אבל
כנראה
שזה קשור לזה כן. שהכבד של הגברים יותר גדול וכולי. כן, יש הבדלים דרך אגב, לא אמרנו את זה בין כבד של גבר לשל אישה, מבחינת גודל. מה שלא תהיה הסיבה, ההמלצה המקובלת לגברים זה עד... שתי מנות של משקה ביום, זאת אומרת 14 בשבוע, בכל מקרה, לא לחרוג מ3-4 מנות ביום כלשהו. זאת אומרת, גם אם מותר לך 14 בשבוע, אתה לא יכול לצרוך את כל 14 בשישי ושבת. אוקיי? יש גם הגבלה לכמה מותר ביום אחד וכמה מותר בשבוע.
אוקיי.
ועוד סוג אחד של מניעה שאנחנו ככה נוהגים לעסוק בו מדי פעם.
עישון? זה תמיד נכון?
זה תמיד נכון, לאו דווקא קשור, אבל חיסונים.
ברור.
אוקיי, אז איזה חיסונים יש לנו? יש לנו חיסונים להפטיטיס A והפטיטיס B, שאנחנו מקבלים אותה כבר מהילדות. דרך אגב, לא אמרתי את זה לגבי הפטיטיס B. הפטיטיס B יכול לגרום להפטיטיס כרונית, אוקיי? הכי נפוץ שגורם להפטיטיס כרונית זה הפטיטיס C, אוקיי? זה הבעיה כרגע, בעיקר. הפטיטיס B יכול לגרום להפטיטיס כרוני, בעיקר ככל שהגיל שלך צעיר יותר. זאת אומרת, המבוגרים שחוטפים הפטיטיס B, בדרך כלל יחטפו, יכולים לקבל מחלה יותר קשה, אבל היא תהיה יותר מוגבלת בזמן. הילדים שיחטפו הפטיטיס B, יש להם סיכוי גבוה יותר לפתח מחלה כרונית. וזאת הסיבה שאנחנו נותנים את החיסון להפטיטיס B כמה שיותר מוקדם, ממש החל מגיל 0, כי אנחנו רוצים למנוע את האפשרות שהילד יפתח מחלה כרונית. וגם להפטיטיס A יש חיסון, אין לנו לצערנו להפטיטיס
C. וזה גם מה שגורם לרדיקציה. אנחנו כבר כמעט לא רואים את זה, קיבלו על זה נובל אפילו.
נכון, אז באמת הפטיטיס A ו-B עכשיו פחות נפוצים. גם הפטיטיס C אנחנו יודעים לעצור בעיקר את מנגנוני ההדבקה, כי אמרנו שכבר לא מעבירים יותר הפטיטיס C במנות דם וכו', אז אנחנו יודעים פחות, בוא נגיד למנוע הדבקות חדשות בהפטיטיס C, עדיין אין לנו חיסון, כן יש לנו טיפול להפטיטיס C. זאת אומרת, יש היום כבר תרופות שיודעות לצמצם את הנזק של הפטיטיס C.
ועל זה הנובל.
ועל זה הנובל. אז עברנו את המניעה, בואו נדבר עכשיו על הטיפול.
זהו, רציתי להגיד, בדיוק באתי להגיד, ועכשיו בצורה כל כך טבעית החלקנו לתוך הטיפול.
כן, זה בא ככה, המשך ישיר של אותו קו מחשבה.
אוקיי, אז דיברנו על איך מטפלים בפטיטיס C.
כן, רגע, אבל בואו נתחיל קודם מהדברים הפשוטים, כי אנחנו תמיד שוכחים את זה, אתה יודע, חוץ מתרופות וכולי, יש גם המלצות כלליות למה המטופל צריך לעשות. קודם כל, מדובר על מנוחה, לא כל כך בטוח כמה המנוחה היא קריטית בהחלמה, אבל לרוב המטופלים בוחרים לנוח, כי פשוט הם נורא עייפים ונורא מותשים, ולכן מנוחה זה חלק מההחלמה כנראה. דיאטה רבת קלוריות. אוקיי, אנחנו לא רוצים להגיע למצב של קטאבוליזם, מי שזוכר מהפרק על הרעב, אנחנו רוצים להגיע למצב של אנאבוליזם, זאת אומרת של בנייה, של רמת אנרגיה גבוהה בגוף, כי אחרת הכבד פשוט צריך לעבוד יותר קשה. אז אנחנו רוצים להקל על הכבד על ידי זה שנספוג.
אתה כאילו מצד אחד אומר, אני אתן הרבה nutrients, אבל מצד שני, הכבד צריך לעבוד יותר קשה. כי הוא מקבל הרבה דברים, והוא צריך לסנן, לא? זה קצת סותר את עצמו.
בוא נגיד את זה הפוך. קודם כל, לכבד, הכבד אמרנו, המפעל הגדול ביותר של תחליפי סוכר. אוקיי? ברגע שאין לנו סוכר שמגיע מבחוץ, ואין לנו אנרגיה שמגיעה מבחוץ, הכבד צריך לייצר את זה בעצמו, והכבד עכשיו עסוק בלהחלים, אין לו את הראש לעשות את הדברים האלה. אבל מעבר לזה, בוא נלך צעד אחד אחורה, ברמה יותר כללית של מחלות כרוניות. כשאתה חולה במחלה כרונית, אתה חייב אנרגיה. אנרגיה זה אחד הדברים החשובים ביותר בהחלמה של הגוף ממחלות כרוניות. הבעיה של אנשים שחולים במחלת כבד, יש בחילות, יש תיאבון ירוד, והם מאוד מאוד מתקשים להכניס אוכל לגוף. ולכן אנחנו צריכים לעודד אותם לאכול מאכלים חרוניות, עתירים באנרגיה ועתירים במזון חשוב, בויטמינים וכולי, כדי שהם יספקו את כל הצרכים שלהם, אפילו אם הם אוכלים פחות. לפעמים זה מגיע למצב כזה שאנחנו מזינים אותם בהזנה תוך ורידית, כי פשוט אי אפשר להכיל אותם כמו שצריך, בגלל הבחילות והירידה בתאבון וכולי. אנחנו לא רוצים שהם לא יאכלו, אנחנו רוצים שהם יקבלו את כל האנרגיה שלהם, כדי שהגוף יוכל לתפקד ולהביא בסופו של דבר להחלמה. מה שכן מתחבר למה שאמרת קודם, זה שאנחנו כן רוצים להקל על הכבד בזה שאנחנו ניתן כמה שפחות תרופות שהוא צריך להתמודד איתה. ולכן צריך לצמצם כמה שאפשר את החשיפה של הגוף לתרופות לא חיוניות, לתרופות שמכבידות על הכבד, כל התרופות שגורמות לפגיעה באנזימים של הכבד וכו'. אנחנו כן ניתן תרופות שצריך כדי להחלים, כל מיני תרופות ספציפיות שעוזרות לכבד, וזה כבר דבר הבא, תרופות מסוג אינטרפרון, כל מיני תרופות אחרות שהן מיועדות לטיפול בהפטיטיס. אבל תרופות אחרות, מה שאפשר להוריד, אנחנו נוריד, ומה שאי אפשר להוריד לגמרי, לדוגמה אם יש לך במקרה גם מחלת פרקוסים, אנחנו נעקוב כל הזמן אחרי הרמות של התרופות, כדי לראות שהן לא חורגות מהתרופות רגילות. לפעמים אנחנו נתאים את המינון לעובדה שהאדם חולה במחלת כבד, ולכן צריך מינונים אחרים. הטיפול החשוב ביותר הוא בגורם. אוקיי, אז אמרנו כבר שאם אנחנו, אם יש לנו מחלה ויראלית, צריך לתת תרופות אנטיווירליות, ויש לנו תרופות אנטיווירליות, להפטיטיס C לדוגמה, אוקיי? אם הבעיה זה כבד אלכוהולי, אז אנחנו חייבים להכניס את האדם לגמילה, כי בלי שהוא יפסיק לצרוך אלכוהול, הוא לעולם לא יוכל להחלים. אנחנו חייבים לטפל בגורם. אם הבעיה היא אוטואימונית, אז אנחנו ניתן תרופות שמדכאות את מערכת החיסון, כדי להוריד את הייצור של הנוגדנים שפוגעים בכבד. אז אנחנו צריכים גם מצד אחד לתמוך בכבד, לעזור לו כמה שאפשר, להקל עליו מצד אחד, מצד שני, וגם להקל על האדם במנוחה, במזון וכו', וגם מצד שני, לתקוף את הגורם שמביא לאותה פגיעה בכבד, ובשביל זה אנחנו כמובן צריכים לעשות הבחנה מדויקת של מה מביא לזה.
זה נשמע שכמו שהאיבר הזה מיוחד, אז גם הטיפול בו הוא מאוד מאוד לא שגרתי.
נכון, בשביל זה צריך מרפאות מתמחות שיודעות לעשות את ההבחנה הנכונה, ולהמליץ על הטיפול הנכון, וזה בהחלט לא משהו טריוויאלי שאפשר לטפל בו במרפאה של רופא משפחה, צריך את הרופא המומחה שידע לעשות את זה.
ושוב אנחנו מגיעים למקום שבו אני אומר את זה, אתה לא, שההפתולוגים הם כנראה האינטגרטורים הכי טובים ברפואה. כאילו...
יאללה, בוא נרים להם. יאללה, בכיף. אוקיי. אתה רוצה לדבר איתי על הפרוגנוזה?
כן.
שאל.
מה, כמה זמן נשאר לי, דוקטור?
תלוי במה אתה חולה.
זה נכון.
קודם כל, אתה יודע, אם אתה רוצה לדעת כמה זמן נשאר לך, אתה צריך לשאול את יותם. הוא העורך והמפיק. אני...
הוא מחליט.
מבחינתי, הזמן שלך הוא אינסופי. אבל אם אתה שואל לגבי האנשים שחולים במחלות כבד, אז גם פה זה מאוד משתנה. בפטיטיס אקוטית, במחלה החריפה, 99.9% שורדים ומחלימים והכל בסדר. גם אם המחלה קשה, אם אנחנו בעולם המערבי ויודעים לטפל, הכבד, כמו שאמרת, יודע לשקם את עצמו וחוזר לשגרה. הפטיטיס C, אמרנו, יש לה נטייה להפוך למחלה כרונית. מעל 80% או 90% מהמקרים של הפטיטיס C הופכים לכרוני. כן. וזה יכול להגיע גם לרמה של שחמת, ולכן זה שהיום יש לנו אפשרות לטיפול, גם אנטיווירלי וגם כל מיני אינטרפרון וכו', זה ללא ספק משפר את הפרוגנוזה, אז אנחנו הצלחנו להתמודד עם הפטיטיס C בשתי הרמות, גם לצמצם בצורה משמעותית מאוד את ההדבקה, וגם להציע מזור, שזה משהו מהשנים האחרונות. פולמיננט הפטיטיס, אם אתה זוכר, אמרנו, הפטיטיס הסוערת, שמה כבר המצב אחר, שמה כבר זה יכול להגיע אפילו עד 80% תמותה, אם כן, אם זה פולמיננט הפטיטיס, 80% תמותה.
80% תמותה? וואו.
אלא אם אנחנו מספיקים לעשות השתלת כבד בזמן, וזה בעצם הרבה פעמים בדלקת כבד סוערת, הרבה פעמים זה הפתרון היחיד.
כשפה שוב, כמו שאמרת, יש היכולת, בגלל שהכבד הוא עובר מתחדש, לעשות תרומה מן החי, כשגם החי, הכבד שלו חוזר להיות מה שהיה, ומי שקיבל את התרומה, הכבד הזה בעצם צומח להיות, תופס את כל החלל. ואני חייב להגיד שאני שמח שאנחנו עושים את הפרק הספציפי הזה, את שני הפרקים האלה, ואני, כי זה מרענן את הזיכרון שלי, מהפרקים שעשיתי על השתלות כבד. אפשר למצוא את זה בפיד שלנו. באמת עבר סופר מרתק. את יודע, אני אצטט גם את מי שאחת מהאורחות, דוקטור אלנה קצמן, שאמרה הכבד הוא המוח של הבטן.
אהבתי. יפה.
אוקיי, אז שוב תודה, יובל, שהבאת את הנושא הזה. טוב לפגוש חבר אהוב ומוערך. יובל, כרגיל, הבטחות צריך לקיים. התחלנו את הפרקים האלו בעצם בסיפור אקטואלי.
כן, שהאקטואליה פחות או יותר כפתה את עצמה עלינו תוך כדי שעבדנו כבר על הפרק הזה.
וזה סיפור, צחוק בצד, סיפור שמתחיל לראות לא משהו בכלל. ילדים בני פחות משש בעצם חוטפים איזושהי מחלת כבד שהביאה חלק מהם להשתלה.
עכשיו כבר אפשר להגיד, מחלת כבד פולמיננטית.
סוערת.
כן.
מה קורה שם? אנחנו יודעים, זה, קושרים את זה בין לבין לקורונה איכשהו.
זהו, אז האמת היא שמחפשים, מחפשים קצת הסברים. קודם כל, זו תופעה חדשה. זה קורה, המקרים הראשונים הופיעו בינואר השנה, אנחנו מקליטים את זה באפריל, זאת אומרת, אנחנו מדברים על משהו כמו 4 חודשים, שבארבעה חודשים האלה הצטברו כמה עשרות מקרים. זה התחיל מאנגליה או בריטניה, יש לומר, ועכשיו יש גם מקרים נוספים במקומות אחרים באירופה וגם בארצות הברית. לא כל כך יודעים מה גורם לזה, זה מתנהג כמו מחלה זיהומית נגיפית, זאת אומרת, כזאת שעוברת מאדם לאדם, אפילו היו כמה מקרים שאפשר לשייך אותם, שהדביקו אחד את השני. חושבים זה אולי זה קשור איכשהו לקורונה, כי פשוט קורונה זה משהו שקורה עכשיו, אז יכול להיות שזה איזשהו משהו פוסט-קובידי כזה, ובחלק מהמקרים באמת נמצאה קורונה, או במקביל למחלה, או אנשים שחלו, ילדים, יש לומר, שחלו בקורונה בחודשים האחרונים, אבל לא אצל כולם. כן מצאו גם נוכחות של נגיף אחר, שנקרא אדנווירוס, בהרבה מהמקרים שנבדקו.
יש המון אדנווירוסים.
זהו, אז בגלל שהאדנווירוס זה וירוס נפוץ, גם ככה, אז גם כן קשה קצת להגיד בוודאות אם זה הגורם או לא. עדיין מחפשים, באמת שעדיין לא יודעים.
ויש עוד איזה, דיברת על אדנווירוסים, יש עוד איזשהו בז כזה שזה יכול להיות, אם כבר קורונה, אז לאו דווקא הלונג קוביד, אלא החיסון.
כן, תמיד יש כזה, אתה יודע, בכל תופעה שקורית עכשיו, אתה יודע, יש תמיד את האלה שקופצים ושואלים, רגע, אולי זה בגלל החיסון, מחפשים כזה, איך החיסון יכול...
סלמונלה באוכל, זה בגלל החיסון הזה?
בגלל החיסון, כן. אז נהוג לומר ככל הנראה, אבל יש לי הרגשה חזקה מאוד שזה לא קשור לחיסון, מעצם העובדה שמרבית הילדים, אם לא כולם, פשוט לא חוסנו. זה ילדים בגיל פחות מ-6, החיסון הוא מגיל 8, ולכן כמעט כל הילדים שעליהם מדובר לא קיבלו חיסון לקוביד, ולכן גם הסיכוי שזה תופעת לוואי של החיסון לא קיים. הם כן נחשפו לקוביד, זה יכול להיות תופעת לוואי של המחלה, אבל לא של החיסון, אז לא אפשר להוריד את זה מהפרק. כנראה שגם הפעם מתנגדי החיסונים לא בדיוק קלעו, אבל אנחנו באמת בתחילת הדרך. כרגע ההוראות גם של משרד הבריאות הישראלי וגם של משרדי הבריאות השונים בעולם, הם פשוט להעלות את המודעות של הרופאים וגם של האזרחים באופן כללי לתופעה הזאת. זאת אומרת, אם יש ילד, אל תציפו עכשיו את חדרי המיון, אבל אם יש ילד עם תופעות, כמו שלמדנו בפרקים האלה, של תופעות שהן דומות לשפעת, עם צהבת, ותלונות של ירידה בתאבון וכאבי בטן, דברים כאלה, צריך להפנות אותו לטיפול רפואי. בלבול זה כבר, אנחנו מקווים לא להגיע לרמה של הבלבול כשמתחילים את ההבחנה, אבל צהבת, זה אולי סימן שאנחנו כן חושבים שאפשר לעלות עליו. במקרים האלה, משרד הבריאות ממליץ להפנות את הילדים לבירור, ויש לנו כלים מאוד פשוטים לברר, אז זה לא צריך להיות כל כך מסובך.
את הפרקים שלנו אנחנו נוהגים לסיים במה למדנו. אני חושב שזה אחד הפרקים שבו גם אתה וגם אני, לאורך הפרק אמרנו בדיוק מה למדנו, ואני חושב שאפשר לסכם שיצאנו מאוהבים, לא?
אנחנו באנו לתקן איזשהו עוול. הכבד לא מקבל את המקום שמגיע לו ברשימת האיברים, ואני חושב שצריך לשדרג את זה, אני חושב שצריך להפוך אותו לאיבר הרבה יותר מקובל ומהולל. אני מציע אולי לפתוח איזה קבוצת אינסטגרם, אם מישהו מהמזינים שלנו רוצה לקחת, להרים את הכפפה שתעלל את הכבד. בכלל, אתה יודע, הוא צריך להיות עבר מכובד, כשמו כאנו.
אהבתי, אינסטגרם לכבד. עושים רפואה שני פרקים על כבד. סיימנו. תודה לעורך ולמפיק ולכירורג האודיו יותם הלחמי. תודה על התחקירנית שלנו, צוף גולן מלמוד. רשת עושים היסטוריה, רן לוי העורך הראשי ודני תימור, המנהל העסקי. אביב שם טוב הוא סמנכ"ל התפעול. הדס דרוקר מנהלת הדיגיטל שלנו. אפי בריק ובן אור הברי הם מנהלי המחירות שלנו. תודה לך יובל.
תודה עידן.
עושים רפואה, להתראות בפרק הבא. שאלות על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן, ניתן להפנות לכתובת med@podil.net. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, runlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט חפשו עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם info@podil.net.
ככה גם הסיכויים שדברים השתבשו גודלים בצורה מעריכית, וללא ספק מחלות כבד זה בעיה.
גדלים, בבקשה תגיד גדלים, בבקשה תגיד גדלים.
מה אמרתי?
גודלים.
גודלים, נו באמת. להוזיז, אתה רוצה להוזיז אותי מה... שאני רוצה לחזור הבית?
להוזיז, לגמרי.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.